עכשיו זה שיעור שישי בעניין של סדר עולם חדש. אנחנו דיברנו עד עכשיו שכל המלחמה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, מלחמת גוג ומגוג, זה הכל מלחמה על דבר אחד, על המודעות. זאת אומרת שהצדדים שמלחמה כמו שאנחנו תופסים את זה עד עכשיו, כמו למשל, אתה רואה, המלחמה של יהושע עם המלכים שהיו בארץ ישראל, עם המלך, כן, מלחמות של דוד המלך עם הפלישתים, כן, אז היה מלחמות כמו שמלחמות מתוארות בהיסטוריה האנושית, מלחמות עם הרומאים, היוונים, כן? אז פה יש איזה צד כזה של מלחמה, נשק. עכשיו זה עובר למישור אחר. מה זאת אומרת? זה לא מישור אחר, כי כל המלחמות הן במישור של מודעות. למשל, כשעם ישראל היה בזמן של היוונים, מתתיהו, אז שם זה גם את המלחמה על מודעות. מה זאת אומרת? השאלה, אם אתה זוכר מי הקדוש ברוך הוא, או שאתה נכנע לתרבות יוון ונכנע להלם. כן? אדום. אז מלחמה נגד אדום זה מלחמה נגד הרומאים. אז הרומאים, אז העסק איתם היה, יש לך עסק עם אנשים שלכל היום כי מחר נמות. והכוח הזה שלכל היום כי מחר נמות זה לא ברומאים, זה בא מעם ישראל. שמכיוון שזה נמצא אצלם, אז הקדוש הוא מגלגל להם אויב כזה. ואז המלחמה שלהם, אנחנו צריכים לשמור על העמוד ההוא, זה להבין מי זה שנלחם נגדנו, ולאיפה, לאיזה, איפה במחשבה אנחנו צריכים להחזיק. עכשיו המלחמה על המודעות שאנחנו נמצאים בה, היא מלחמה על מודעות כשעם ישראל נמצא באפס מוחין, פחות או יותר. קרוב לאפס. כן, זה... פעם עשינו איזה סיפור, סיפרנו סיפור על הכהן, זה החומה השקופה. ויש שם איזה סיפור על איזה מישהו שהוא בן של מלך. והאבא שלו, המלך, זרק אותו לגלות. זרק אותו לגלות. ושם בגלות הוא התערבב עם העניינים של העולם והישרדות וכו'. והוא מצא את עצמו שהוא חי, אתה מבין, בתוך העולם הזה, הוא כבר שכח מי זה אבא שלו, מי זה אמא שלו. שכח. וזה מה שקרה לעם ישראל ב-2000 שנות גלות. זאת אומרת, אנחנו הגענו לנקודה שעם ישראל שכח. וזה בערך השכחה בצד הכבד החזק שלה, זה התחיל לפני בערך 100 שנה. וכל מיני גורמים של ההשכלה, הציונות, צריך להבין מה גרם לדבר הזה, אבל זה הגיע למין מצב כזה שהיהודים כבר, בהתחלה זה... יהיה יהודי בביתך וגוי מחוץ לבית שלך, ואחרי זה אתה נהיה גוי גם בבית, זה מה שקרה להם, כן? ובינתיים שכחו לגמרי, אין היום הבדל בין יהודי לגוי. זאת אומרת, במודעות אתה רואה שאנשים תופסים שאנחנו צריכים לעשות פה מדינת כל אזרחיה, אתה מבין כל מיני דברים כאלה, שזה סימן שאנחנו לא יודעים מי אנחנו. כן? אז המלחמה על המודעות עכשיו זה להחזיר את המודעות. להחזיר את המודעות. ואם ארצה השם, אז המלחמה הזאת, אם זה נושא פירות, אז היא יסגר בזה. זאת אומרת, באמת זה יהיה על הדבר הזה, ובסוף המודעות תנצח. השאלה איזה קרבות אנחנו נצטרך לעבור עד אז. למשל, עכשיו אתם רואים שיש מתחיל קרב, על הילדים. מכיוון שאנחנו לא מודעים, ואנשים רוצים תו ירוק, ותן לי לחיות, ועזוב אותי מכל מיני סיפורים, אז מפקירים את הילדים. זה מה שרוצה, תכלס. וחס ושלום, אם הדבר הזה יקרה, כן, שיתחילו לפגוע בילדים, הם עכשיו ממש, בשלב הזה כבר הוציאו חוק שכאילו יכול מאפשר את הדבר הזה, אם האנשים לא יתקוממו ויעופו להם כל הפיוזים, וכולי ואולי, כי העופו למכל הפיוזים זה לא מתקן את הבעיה, כי הבעיה היא מחוסר מודעות. אז צריך להילחם על המודעות, ולהילחם גם ככה על הדבר הזה, אתה מבין, בכל מקרה, זאת אומרת, להתנגד לכל המציאות הזאת, אבל אם לא יהיה תיקון במודעות, אז אי אפשר להילחם נגד הדבר הזה. ורוב האנשים שנלחמים נגד הדבר הזה, נישת מודעות. זאת אומרת, זה בדרך כלל זה אנשים שהם מודעים לעובדה שיש פה מלחמה של חיסונים, שמנסים חסל אותנו, אבל הם לא מבינים למה, לא מבינים את השורש לדבר הזה, כי מי שלא למד תורה ולא הבין את העניין בשורש שלו, אז הוא לא יודע באמת מה קורה פה. הוא לא יודע. רק הוא קולט שיש פה כל מיני עניינים שקורים, וזה בטח לא בסדר. אתה מבין שהביאו את החיסון הזה ורוצים לתת את זה לילדים מגיל 5, מגיל 2, בכדי להציל את הסבא והסבתא שלהם. זה סיפורי סבתא, כן? המציאות זה שרוצים לחסל את הילדים. רק מזה לך תירוץ כזה. ואנשים שנמצאים בתוך המלחמה הזאת, המודעות שלהם היא מאוד רדודה. הם לא באמת תופסים מאיפה באת, לאן אתה הולך, מה עושים באמצע, ומה המקום של המלחמה הזאת עם האולמינטי, ולמה רוצים לפגוע מהילדים, ומה הקדוש ברוך הוא עושה את כל הסיפור הזה. זהו, זה מלחמה על מודעות. צריך להחזיר את המודעות. אז אמרנו שיש כמה דברים שאתה לא יכול לעשות. אתה לא יכול להכניס מודעות במי שאין לו. מה זאת אומרת? אם יש לך איזה אחד, אתה מבין, שהוא שחקן טניס, וכל הראש שלו, אתה מבין, זה בקטע הזה, אתה מבין? זה מה שהוא רוצה להיות. אז זה לא מעניין אותו, אתה מבין, מה שאתה מספר לו. מאיפה באת ואין אתה הולך, לא מעניין אותי. אני מעניין אותי עכשיו. עכשיו אני חי איתו פה, אקזיסטנציאליסט, מה שנקרא. הוא עכשיו פה, הוא חי, הוא בקיום של המציאות הזאת. יש לו טניס, יש לו כבוד, יש נשים, יש כסף, יש כל מיני. זהו, זה רותי, אני מכל מיני סיפורים. אז מישהו כזה, אתה לא יכול להכניס לו מודעות באופן טכני. לבוא להגיד לו, להוכיח לו את האמת. אין דבר כזה. האמת היא אמת, ולהוכיח אותה למי שלא רוצה לקבל את זה, זה כמו ללחוץ על כדור של כספית. אתה תלחץ פה, אופס, יזוז לך. תלחץ לכאן, אופס, אין, אי אפשר לתפוס את זה. אבל יש פתרון אחר. מה הפתרון? זה פתרון נפלא מאוד, תשימו לב, וככה זה עובד. זה כמו שאמרנו שבעם ישראל יש דבר כזה שנקרא, כל ישראל ערבים זה לזה, יש ערבות בעם ישראל. ומה המשמעות של הערבות? משמעות של הערבות, שאם יש לך קבוצה מסוימת של אנשים, שיש להם מודעות, לבדיוק מה קורה פה, והם מצליחים לסלק את השנאת חינם, או להשתלט עליה, בוא נגיד ככה, כי לסלק את זה זה מאוד קשה, בין שיש בין אנשים, והם לומדים את הטכניקה של איך לחיות במודעות נכונה, כן, זאת אומרת, איך להיקשר לקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע, נגיד. אז מה שקורה, אז מכיוון שיש ערבות בעם ישראל, אז קבוצה כזאת או מספר אנשים כזה, לפעמים אפילו בן אדם אחד, אז הוא יכול להשפיע על המון אנשים. יש סוג מסוים של נשמות, של נשמות כלליות, שהמון אנשים תלויים בהם. וזה יכול להיות אנשים שלא מכירים אותם גם. כן, הוא יכול להשפיע על כל מיני אנשים שנים בצרפת, ברוסיה, שהוא לא ראה אותם, לא שמע עליהם, לא יודע מהם בכלל. אבל בעצם העובדה שהוא מחזיר לעצמו את הדבר הזה, אז בקומה הכללית, באחדות הכללית, ששם כל הנשמות הם חלק אלוק המעל ממש, אז יש קשר בין השמות הזה. הזרמה של אור הזה לנשמה שלו, היא מזרימה את זה לכל האיברים הקשורים אליו. כן, כמו שאנחנו רואים שהאדם, יש בו רמח איברים שסגידים. אז לכל נשמת ישראל היא בעצם גוף שיש בו רמח איברים שסגידים. וכל הנשמות, כל אחד יש לה אופי מיוחד. אחד בא מהאוזן, אחד בא מהחותם, אחד בא מהרגל, אחד מציפורני הרגליים. כן, והם כולם קשורים. עכשיו, אבל אם יש מישהו, למשל, שהוא מיד ימין, אז כל התאים של יד ימין וכל הכוח הזה שיש ביד ימין, שזה הנשמות שקשורות למציאות הזו, שזה נקרא יד ימין של אותו קומת אדם, שזה נקרא נשמת ישראל בעולם העליון, אז כל הנשמות האלה הן קשורות. אז כשאחד כזה עושה מעשה חסד, אז המעשה חסד הזה משפיע על כל הקומה כולה, אבל בעיקר על המציאות של מי ששייך בחסד. אז אם אחד כזה למשל, הוא מפתח את המודעות, אז הדבר הזה הוא מעלה את הרמה של כל הנשמות שקשורות אליו. ואם יש קבוצה של אנשים ויש מניין, אז כשיש מניין של אנשים, זה משפיע על כל הקומה כולה של הנשמות. ובגלל זה מאוד מאוד קשה לנהל מניין. וכמעט ואין מקום כזה שיש לך מניין. כן? יכול להיות מניין, אבל זה תמיד יהיה מניין שהוא מאוד מאוד רדוד. שאף אחד לא יודע באמת להתפלל, ואף אחד לא יודע מה עושים שם, מה אומרים קדיש. הסגדה, הסגדה, שמירה, ובאנו, פחות או יותר ככה זה נשמע. מה אמרת? מה אמרתי? זה כתוב, מה שאני אמרתי. זהו, זה מה שהוא יודע. תבין, אבל יש בזה כמובן, כל מילה ומילה יש בסיפור שלהם, צריך להבין אותה. ואין, אין מודעות. אז כל הבתי כנסת זה מין ברבורציה כזאת. וגם כאן, אני, סלחו לי שאני מדבר בצורה כזאת, אני צריך לחזור בי קצת, כי באמת, עצם העובדה שיהודים באים לבית כנסת, ולא הולכים לשחק ביליארד, כן? או לא נסו לחוץ לארץ, כבר זה דבר גדול, אפילו אם הוא לא יודע מה הוא אומר. ואפילו הוא אומר את זה בשגיאות. אז זה נחשב, בדור שלנו זה כבר נחשב. אז אני חוזר בי מה שאמרתי מקודם, ואני מפסיק להיות בעל דין, ועכשיו קצת נלמד זכות על עם ישראל. אז זהו, אז במציאות זה ככה, אבל תכל'ס זה מודעות מאוד רדודה. כן? ולנהל מניין של 10 אנשים שיש בהם מודעות גבוהה, זה כמעט בלתי אפשרי. זה לא בלתי אפשרי. לנהל זאת אומרת שיש שם הנהגה ש10 אנשים שחיים ביחד אוהבים אחד את השני, אפילו לא אוהבים אחד את השני, אבל מבטלים את השנאת חינם שיש ביניהם, אתה מבין, ודואגים אחד לשני כשצריך, אם יש לי מישהו איזה צורך או איזה בעיה או משהו.
מחוץ למניין, מחוץ לזמן התפילה.
כן, אבל זה בא לידי גילוי בזה, אתה מבין, מתפללים, כשהם מתפללים אז יש להם את ההרגשה הזאת, אתה מבין, שהם מתפללים ביחד, ואני יודע ש... יש פה עכשיו 10 אנשים, 15 אנשים, משהו כזה, אז אני יודע שהתפילה שלי היא לא לבד, אלא אני נשען על התפילה של כולם פה, על המודעות של כולם. ואם אין מניין, יהיה רק 9 אנשים, זה לא עובד. או שזה עובד ברמות ש... צניחת המתח של העבודה פה יורדת בלי סוף. זהו, אז אני בסך הכל חזרתי עוד פעם, אני מפתח או מסביר יותר את העניין של המודעות, איך זה נראה. עכשיו אנחנו אמרנו כבר לפני 2 שיעורים, שהקטע של המודעות הזה, חזל ידעו שהולכת להיות בעיה כזאת, והם תקנו את התפילה ומטבע ברכה. עשו עוד כל מיני תקנות, אבל זה הסיפור שהם ידעו, שמה שמתקן את הדבר הזה זה זה. עכשיו לאורך השנים, אז היו כמה וכמה בעלי תפילה גדולים. תמיד היו, בכל הדורות היו כאלה. צדיקים וחסידים, אנשים בעלי ענווה. ובדרך כלל זה אנשים שהעולם היה עומד עליהם. כן. בעל שם טוב, אנשים הגאון מווילנה, אנשים כאלה. ומעניין הוא שגם הם בעצמם היה להם מאוד קשה לאסוף מניין. אבל תכלס במציאות, אנחנו היום במין מצב כזה, זה שהתפילה היא בשפל המדרגה, ממש. ואיך אנחנו רואים את זה? אתה רואה שגם אלה שהם חכמים, ולמדו תורה, ולמדו קבלה, ואת כל הסדר של ההשתלשלות של העולמות וכל זה, מאוד קשה למצוא מישהו, יש כמה, אולי תמצא אותם... תספור אותם ביד של, ביד אחת של נגר. מי שיודע מה קורה לנגרים. אבל תכלס במציאות, זה בעיה. אבל בכל זאת, צריך לעבוד על הדבר הזה, כן? וכל אחד באופן אישי, הוא צריך לדעת דבר אחד חשוב. מה? ש... כל החיים שלו זה יצירת אומנות. דרך האנשים לא תופסים את זה בצורה כזאת, אבל זה כך. כן, כשאתה אומר אומן, אז מה זה אומן? אומן זה מי שמתעסק בחומר בדרך כלל, והוא נותן בו צורה. כן, למשל צייר, אז הוא לוקח בד, קנבס וצבעים, והוא יוצר מציאות של חלל על המשטח הישר הזה, ומספר סיפור בתוך זה, כן? זה דוגמה למישהו שנותן צורה בחומר, כן? עכשיו פסל זה ודאי, או מי שרוקד למשל, גם כן, אז הריקוד, הגוף שלו, זה החומר שאיתו הוא מספר את הסיפור, אז הוא צריך שהגוף שלו יהיה בנוי טוב, הוא צריך לאכול נכון, הוא צריך שיהיה גמיש, הוא צריך שיהיה לו כושר בכדי לרקוד כמו שצריך. זה דוגמה, כן, לכל מיני אומנויות. עכשיו, כל יהודי הוא בעצם אומן. למה? כי הנשמה שלו נכנסה לתוך גוף חומרי, לתוך חיים חומריים, שזה גוף, בית, שכונה שהוא גר בה, הארץ שהוא גר בה. כל העניינים שקורים פה זה מין עניינים שקורים בתוך המציאות שלו. הנשמה שלו מסתובבת פה, אתה מבין, בתוך האירוע הזה. והוא, התפקיד שלו בתור אומן, זה להכניס צורה בתוך החומר הזה. כן? זאת אומרת שבעצם כל אחד מאיתנו אומן. כל אחד הבית שלו זה יצירת האומנות שלו. הגוף שלו, כן? החיים, איך הוא חי עם עצמו, עם הגוף שלו, עם הבית שלו, עם האנשים שהוא גר איתם. כן, המודעות לדבר הזה הוא מאוד מאוד מוגבל, אפילו אצל אנשים שהם מפותחים מבחינה רוחנית. אתן לכם דוגמה. למשל, אתם רואים, בעיקר, למשל, אני מדבר על העניין הזה שבן אדם, כל הסביבה שלו זה יצירת האומנות שלו. אז אתה רואה שדווקא השכונות שיש אנשים שהם לכאורה מתעסקים כל היום בתורה ולהכניס צורה לתוך החומר, אז השכונות האלה הם בדרך כלל במצב הכי גרוע. מצד איך שהם נראים. יש לזה כל מיני סיבות. גם העירייה בדרך כלל לא מפתחת את השכונות האלה, ודרך כלל גם בשכונות האלה, על כל זוג הורים, יש עוד כמה וכמה ילדים, אתה מבין שבמקום שיהיה בשכונות שיש אנשים שהם פחות מפותחים מבחינה רוחנית, אז יש להם, אז כל זוג הורים יש להם אולי ילד וכלב. או ילד, כלב ועוד שלוש מכוניות. אתה מבין משהו כזה. זאת אומרת, זה סתם, אני אומר גם כן, בשביל להבין, אתה מבין שאנחנו נמצאים במצב שאין מודעות לקטע הזה של אומנות, שאף אחד לא תופס את החיים שלו כיצירת אומנות. אבל זה ככה. כבר אמרתי את זה כמה פעמים, אתה מבין שמה שקורה עם האדם זה שבסוף ימיו, מה קורה איתו? הוא מגיע לעולם העליון, ושם מראים לו את היצירת אומנות של החיים שלו. זה הדין שלו. אומרים לו, הנה בוא תראה, הכנסנו אותך לפה, לתוך עולם חומרי, נשמה קדושה, בוא נראה מה עשית עם זה. איזה יצירת אומנות אתה בנית, איזה תיקון מידות, איזה יחסים של בן אדם לחברו, בן אדם למקום. איפה היית? בוא נראה. ומספרים לו, וכל מה שהוא רואה זה את יצירת האומנות של חייו, זהו. אז הקטע הוא, זה שחז"ל ידעו, חכמנו זכרונם לברכה, אחרי חורבן בית ראשון, הם ישר הבינו. נחרב בית ראשון, הם הבינו שנכנסו למגילת אסתר. זאת אומרת, עכשיו מגלים את הקדוש ברוך הוא בתוך האסתר. עכשיו, מה זאת אומרת? זאת אומרת שנכנסים עכשיו לתוך עולם חומרי. בתוך העולם חומרי הזה יש מאוד מאוד, יש סכנה גדולה מאוד של שכחה, של אדם ייפול בחומר. אז חז"ל תקנו את הקטע של התפילה, והכניס אותך לתוך מערכת של עבודה, תפילה ומטבע ברכה, שעל ידה אתה תזכור מי אתה, מאיפה באת, לאן אתה הולך. מה אתה עושה פה? זה מחזיר אותך למודעות. שמה הסיפור פה, וכשהמודעות הזאת מפותחת, אז זה לעומת זה עשה אלוקים. אם עם ישראל נכנס למקום של שכחה, אז כל פעם שהם שוכחים, אז הקדוש ברוך הוא מזכיר להם מי הם. על ידי הרומאים, על ידי היוונים, על ידי כל אלה. ככה זה.
דרך התפילה אבל.
המודעות חוזרת דרך התפילה, אבל אם שוכחים להתפלל, כן, למשל, אנחנו יודעים, יש דבר ידוע, שגזרות תח ותת. חמניצקי, זה איזה אחד, היה רוצח המונים, הוא דאג להוציא לפועל את הגזרה של הקדוש ברוך הוא להרוג מאות אלפים של יהודים. לפגוע פגיעות קשות מאוד ביהדות של מזרח אירופה. כלומר, זה הקדוש ברוך הוא עשה את זה, אבל הוא שמגלגל עם זכות על ידי זכאי וכנראה חובה על ידי חייו, אז הוא היה איזה מין רשע מרושע שהוא קיבל את התפקיד לעשות את זה. ושאלו, אני לא זוכר את מי שאלו, שאלו מישהו, למה היו הגזרות האלה? למה קרה בעם ישראל דבר כזה? והוא אמר, מכיוון שדיברו בבתי כנסיות. אנשים התחילו לזלזל במקדש מעט. היו מדברים בבתי כנסת, מה זאת אומרת? התחילו. כמובן שהוא לא היה מדבר תוך כדי שהוא מתפלל. אבל כשהוא גמר להתפלל, והוא עדיין מתפלל, והוא מתחיל לדבר. הוא מדבר דברי חולין. הוא מדבר בזמן שמוצאים ספר תורה, או כל מיני כאלה דברים. כן, אז בקיצור, הקטע של התפילה התחיל להתערער, אז זה אחד מהדברים הידועים, שהמודעות נפגמה בגלל שהתפילה ירדה, וזה אחד מהדברים שקרה. אז עכשיו אנחנו נמצאים במצב של מלחמה על המודעות. כן, למשל אנחנו יודעים, גוג ומגוג זה מלחמה על המודעות. זה מלחמת תרבות. כמו שאנחנו רואים שבעם ישראל יש 70 שורשים. כמו שכתוב שבני ישראל, 70 נפש ירדו מצרימה. ושם הם פוגשים את ה-70 פנים של התורה, והם צריכים לקיים אותה. ואם הם לא מקיימים את זה, אז ה-70 אומות, שהם הנגטיב לכאורה של הצורה החיובית של העולם, אז היא מקבלת שלטון, זה לעומת זה עשה אלוקים. אז מי זה? או 70 פנים של התורה מאירים, או הנגטיב של מאיר על ידי ה-70 אומות. והיום אנחנו נמצאים בדיוק במצב הזה. גוג ומגוג, גימטריה 70. אז מלחמת גוג ומגוג זה בעצם המלחמה של ה-70 שורשים של הבנים של יעקב, שזה 12 שבטי ישראל עם הצאצאים שלהם שירדו מצרימה. עם ה-70 אומות, עם התרבות של ה-70 אומות, שזה הנגטיב לכאורה. והמודעות שלנו היום היא כזאת שאנחנו בכלל שכחנו שאנחנו יהודים. אז אנחנו חיים את החיים של הנגטיב. ככה זה, זה המציאות.
במצרים
ידעו שאתם יהודים? בטח. הם ידעו, והם הבינו את המלחמה שלהם. תמיד שיש פה איזה קטע שיש פה שליטה קשה וצריך למצוא את הדרך לצאת מזה. בסוף הם רגילו שהדרך היחידה לצאת מזה זה ויצעקו צעקה גדולה, רק זהו. זעקו ואיזה זעקה נוראית מתוך ההבנה שזה, ואז הקדוש ברוך הוא גאל אותם.
התפקיד של הערב רב, אז לערבב אותם, זאת אומרת שלא לתת להם את המודעות.
כן, הערב רב זה מציאות של נשמות שיש בהם עדיין אחיזה. אתה רואה שבני ישראל יצאו ממצרים, אבל ערב רב עלה עמם. ערב רב עלה עמם, זאת אומרת שהם עולים עם ערבוב. כן, הוא נכנס לתוך המציאות של תורה ומשה רבנו עם כל מה שהוא מלמד, אבל עדיין הוא חי את הערבוב של של הנגטיב של מצרים. כן? אז עכשיו, אז מה אני בא להגיד? אז אני בא אומר דבר פשוט, שהקטע של האומנות של היהודי, זה לסגל לעצמו מסגרת של חיים, שבה הוא זוכר מי הוא. ואם הוא לומד לכוון בברכות, אז מכיוון שצריך לכוון בערך 100 פעמים ביום, אז זה לא שעל המתחלה הוא מתחיל לכוון ב100 ברכות, לא שייך דבר כזה. אבל לאט לאט הוא מתחיל לשכלל את העניין הזה. וזה האומנות של היהודי. אומן יהודי, זה מי שלמד ושכלל את הטכניקה של איך אני חי תוך כדי שאני זוכר מי אני, מול מי אני עומד, מאיפה באתי, לאיפה אני הולך ומה אני עושה באמצע. והקטע של מדעי הברכה הוא בנוי בשביל זה, בנקודה הזאת. הוא בנוי כדי להזכיר לך מה אתה. ככה אתה חי את החיים שלך, ופתאום אתה צריך לעצור, לברך על זה, לברך על זה, כן, כל מיני עניינים, וכל ברכה יש לה את הקטע שלה. עכשיו, צריך לזכור שבאומנים יש מדרגות, לא כולם אותו דבר. מה זאת אומרת? אתה רואה, למשל, כל יצירת אומנות היא נבחנת בלפחות שלוש אינדיקציות. יש שלוש פרמטרים, בוא נגיד ככה, בכדי לבדוק יצירת אומנות. אחת מהן, הראשונה, זה כמובן הכישרון של האמן. אבל הכישרון זה מתת אלוקי. כן? הכישרון זה מתת אלוקים, והוא, הכישרון שלו, בצורת אומן שלו, זה בא לידי גילוי, בעד כמה אתה יודע באמת שזה מתת אלוקים, כי אם לא, הוא יכול לחשוב שזה הוא. הוא יכול לחשוב שזה אני, זה אני, החכם, המבין, היודע יותר, וכו' וכו', היפה. כן? ואז הוא התלבשות של סתרה הגמורה, אז הוא יכול להיות אומן, כי רוב האומנים היום הם כאלה. זאת אומרת, אומנים, אני אומר. לא, אומנים במרכאות, כן? תסתכל למשל, אנשים ששרים בהופעות. אז אתה מכיר מישהו שהצליח לנטרל את השופוני? שכולם ידעו איזה קול יפה יש לו? וזה לאו דווקא בהופעות. אני זוכר שיש סיפור על... הייתה איזה כפר או עיירה באוקראינה שהיה להם צרות צרורות. ושאלו את רבי נחמן מברסלב, שאלו אותו, למה יש להם צרות כאלה? אז הוא אמר להם, למה יש להם צרות כאלה? הוא אומר, כי הם מעלים ביום כיפור חזן שהוא רווק. מה יש בזה? טוב, בהלכה כתוב שהוא צריך להיות נשוי. וצריך שיהיה לו ילדים, ושיהיה לו גם צרות. כן, זה חוץ המעשה. אבל הם העלו אחד שהוא רווק. למה? כי זה אחד מהפייטנים הגדולים של מזרח אירופה. אז מה? אז עכשיו שהוא עולה ומפייט, הוא עושה כל הזמן חשבון מי יושבת בעזרת נשים, או מי האנשים פה שהקול שלי צריך למצוא חן בעיניהם, בכדי שהוא ייתן לי את הבת שלו. אתם מבינים? אז זה חזן, אומן, מבחינה טכנית חווה על הזמן, אבל תראה איזה צרות הוא הביא. למה? כי הוא שכח בכלל שיש קדוש ברוך הוא, אתה מבין? ואז כל הציבור, איפה הוא הלך? לקח אחד אותם לתוך הגיהנום שלו. כן, אז אומן מצד העניין, אז יש קטע כזה שהוא צריך לדעת שהכישרון שלך, או מי שנותן לך את הכוח לפעול, זה לאו דווקא איזה גרון עולם, סתם כל אחד, מי שנותן לי את הכושר, את הכשרות, את האפשרות לנהל את החיים שלי בתוך קיום המצוות, זה הקדוש ברוך הוא. זהו, אז זה צריך לדעת את הדבר הזה. וכשאתה מסתכל על יצירת אומנות, אז אחד מהאינדיקציות, מי זה האמן הזה? האמן הזה הוא בעל גאווה, או שהוא בעל ענווה? או כמה ענווה יש בו, או כמה גאווה? אתם מבינים, האיזון שבין שני הכוחות האלה, זה פרמטר מאוד מאוד חשוב ביצירה, כי יצירות של אנשים שהם בעלי גאווה, אז הם מדברים במישור מאוד נמוך, כן? במישור של קלקול. אחרי זה יש עוד פרמטר, שני, מה הוא? מה האומן הזה יודע? כן? למשל, אם אתה הולך לעשות יצירת אומנות, למשל, נניח, סרט. סרט על אנשים, קבוצה מסוימת של אנשים, על ברסלברס. אז עכשיו השאלה היא, מה אתה יודע? נניח שאחד לא יודע כלום, הוא הולך לצייך ברסלב, הוא מצייר אותם קופצים, עושים כל מיני מעשים משונים, מנסה אולי לנסות להבין אותם, או לחקור איך הם מתנהגים, הוא מסתם יתפוס כל מיני אנשים שעושים מעשים אקסנטריים, משונים. ברוכים הבאים, תביאו כיסאות. בקיצור, אמצא איזה... אנשים שעושים כל מיני, אבל זה לא איזה, הוא לא תיאר את ברסלב, הוא תיאר את התוהו ובוהו שבמוח שלו.
בכלים שלו.
כן, זאת אומרת, מה שהוא עשה זה שהוא בלבל את העולמות. תשימו כיסא אחד פה, אחד פה, והשם יעזור לנו שנוכל לנהל את השיעור. ברוך הבא, יובל.
תודה.
זוכרים על הציין.
כן. אז אנחנו מדברים עכשיו על, על העובדה שאם בן אדם רוצה לפתח את המודעות שלו, כמו שדיברנו בשיעורים הקודמים, אז הוא צריך להתאמן במצוות. ולהתאמן זה לשון להיות אומן. וכל יהודי הוא אומן, ובין היתר, אחד מהדברים האומנותיים ביותר שיש, זה להתאמן במציאות הזאת שאנחנו מדברים עליה, שזה המטבע הברכה והתפילה. ואני מנסה עכשיו להסביר את הרעיון הזה. אז אמרנו שאומן, באופן כללי, כל יצירה אומנותית יש לה כמה פרמטרים, ואחד מהם זה קודם כל הכישרון של האומן, שזה בדרך כלל מתת אלוקים. ומצד העניין של בחינת יצירת האומנות, זה שאלה עד כמה הוא יודע באמת שהכישרון של זו מתת אלוקים. אני מכיר איזה צייר אחד, שאני למדתי ממנו הרבה. מה למדתי ממנו? הוא, לפני שהוא מצייר, הוא עומד מול הקנבס, והוא אומר לקדוש ברוך הוא, אומר לו, ריבונו של עולם, אתה בראת אותי, אתה נתת לי שכל, לא הרבה אבל מספיק, אתה מפעיל את הגוף שלי, אתה נתת לי כישרון, אני אצבע לא יודע להזיז, אתה, אני רוצה שזה יזוז, אני מבין, יש פה מבנה מאוד מורכב של גידים, עצמות, שרירים, חוצות אמיניות, פועלים מעצבים במוח, אני חושב שאני יודע להזיז את המכחול שלי? איפה אני יודע? סוף סוף כנראה אתה עושה את זה. אז עכשיו שאתה עושה את זה, אז אתה עושה את זה שזה יצא טוב. אתה מבין, זה אחד שהבין שהכישרון שלו זה מתת אלוקים. ועד היום אני מנסה לעשות את זה, לא מצליח. או מצליח ברמות אומנותיות נמוכות. אבל שם זה צריך ללכת. כן? זאת אומרת, אז מה יוצא? אז יוצא שקודם כל, הכישרון, מתת אלוקים, ואם אתה רואה מישהו שיש לו מודעות לזה שזה מתת אלוקים, זה יבוא לידי גילוי בציורים שלו. כי אנשים יאהבו את התמונות שהוא עושה, יאהבו את הריקודים שהוא רוקד, את השירים שהוא שר, את הניגונים שהוא מנגן. כן, ככה זה. אחרי זה, זה מה הוא יודע. זה הפרמטר השני. כן, אז אם יש לך מישהו שרוצה לעשות, כמו שדיברנו מקודם, יצירת אומנות על חסידות ברסלב. שזה כמובן דבר מעניין ורחב בלי סוף. אז השאלה, כמה אתה יודע על מי זה, מה זה יהודי, מה זה ברסלב, מה זה חסיד, כן? מי זה האנשים האלה? מה שיטת העבודה שם? איך זה עובד? כן? על איזה חומרי גלם הם עובדים? מה זה סיפורי מעשיות? אם אתה מבין את זה, וכמה שאתה יותר מבין את זה, כמה שאתה יותר עמוק בתוך הסיפור, אז היצירת אומנות שלך תהיה יותר מעניינת. היא תהיה יותר עמוקה, יהיה ברובדים של שכל, שכל מי שתקר על זה, הוא, על הסרט הזה, הוא יכול ללמוד. להבין על עצמו. כן, מי הוא? זה הפרמטר השני. זאת אומרת, כמה שאתה יודע יותר, כן, כמה שאתה יודע יותר, על כל ענייני החיים, וכמובן תורה וכו'. אז ככה יצירת אומנות שלך, יש לה איזה צד שהוא יותר גבוה. אתה מגביה לכאורה את היצירת אומנות על ידי זה. עכשיו יש עוד פרמטר אחד. וזה המדרגה האומנותית של האמן. וזה בדרך כלל, שני הפרמטרים הראשונים שדיברתי, בדרך כלל כולם מבינים בשכל אותם, אבל את זה, כמעט ואף אחד לא יודע, אף אחד לא מתייחס לזה בכלל. אין כמעט כלים גם לתפוס את הדבר הזה. מה זאת אומרת? אנחנו יודעים שאדם זה דבר שהוא, בסופו של דבר הוא אינסופי. אבל זה מתחיל במדרגה של נפש, ואחר כך, אם הוא עבד במדרגה שהנפש תיקן אותה, זה מתחיל העסק של רוח. והוא מעבד ותיקן, אז מתחיל הסיפור של נשמה, ועבד ותיקן, מתחיל החיה, ואחרי זה יחידה, כן? וכל זה, 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 זה עבודת נפש של האדם. אז לא דומה אדם שחי חיי נפש למי שחי חיי רוח. בדרך כלל, אנשים שחיים חיי נפש, הם יודעים שיש חיי רוח, ויכול להיות שהם מכירים אנשים שהם חושבים שיש להם את הדבר הזה, אבל הם לא יכולים להבין את זה כל עוד שהם לא בעלי רוח בעצמם. אז מה יוצא? אז יוצא שאם מישהו, הוא פועל במדרגה של רוח, הוא חי שם, אז כל בעלי הנפש, הוא כבר מכיר אותם. והוא יודע איך לספר להם סיפור. כן? כי זה כבר סטאז שהוא עבר, כי הוא כבר במדרגה של רוח. אז הנפש כבר הוא פתר את הבעיה שלה. אז כשהוא יצייר ציור, יעשה סרט, ינגן ניגון, אז, אז הצד של נפש, הוא ידע לפעול איך להסביר לנפש את הסיפור שהוא רוצה לספר. בדרך כלל אנשים שיש להם נפש, אז הם יודעים שיש אנשים בעלי רוח, והם מדמיינים לגמרי את סיפור של הנשמה. הנשמה זה בשבילם דבר שהוא מחוץ לתחום. אבל אם יש מישהו שהוא בעל רוח, אז הוא יודע שיש בעלי נפש, בעלי נשמה, יכול להיות שהוא מכיר כמה כאלה, ובעצם הוא שואף לשם. כן? אלה שהם בעלי נשמה, סתם, להערכתי, כן? הרב שלמה קרא לי בערך. אולי הוא בעל יחידה, ואני לא יכול לבדוד את זה, כן? כן, לא שם. כן? אנשים כמו אדמור מלובביץ', כן? שאף אחד לא יודע באיזה מדרגה הוא היה. חיי היחידה שם במקום גבוה מאוד מאוד, כן? אז אתה בכלל לא יכול לדמיין את החיים שלו. כלום, אתה לא יכול להבין שום דבר מה שהוא עושה. אתה איך הוא חושב, איך הוא רואה וכל זה, זה הכל במין מדרגה שלגביך אין לזה שום קיום. כן? אבל כשהוא עושה יצירת אומנות, אז הוא מספר את זה לפי המדרגה שלו, והוא יודע לכלול את כל הנשמות בתוך הסיפור שלו, באופן שכולם מבינים מה הוא עשה. כן? זה בצד באומנות שהיא נניח חזותית, או שאתה יכול לשמוע אותה או לראות אותה וכו'. עכשיו זה מה שאני אומר אותו דבר פה. בן אדם עכשיו בא להשתלם במטבע ברכה בתפילה. הוא בכל מצווה שהוא עושה, כן? כל מצוות הם כאלה. זאת אומרת, בן אדם שמניח תפילין. אז עכשיו שהוא בא להניח תפילין. אז השאלה, מה הוא עושה? הוא יכול להניח תפילין לפי הקיצור שולחן ארוך. אז הקיצור שולחן ארוך אומר לו, שצריך להיות שחור, מרובע, מאור, של בהמה, עדיף בהמה גסה, עם פרשיות, כתוב בצורה מיוחדת, להניח את זה בדיוק פה ולא כאן, ובאיזה זמן להניח את זה, ומה מותר לעשות תוך כדי שאתה מניח תפילין, וזהו, זה כל מיני עניינים טכניים, שתשאל אותו מה זה תפילין, הוא לא יודע. מה כתוב בפרשיות של התפילין? יש פרשיות? כן, יש, בסדר. אז אני בא רק להראות לנו את איפה אנחנו חיים. זאת אומרת שבן אדם הזה קיים מצוות תפילין, הוא בירך על זה. אצל האשכנזים אפילו שתי ברכות. אז רגע, אז מה עשית? אז זה נקרא שהוא מקיים את המצווה הזאת, אבל זה במדרגה אומנותית מאוד מאוד נמוכה. כי זה קיצור שולחן ארוך. אבל נניח, כן, שהבן אדם הזה למד יותר. כמו שאמרנו, שעכשיו זה, יש, הפרמטר השני היה מה הוא יודע על המצווה. כן, עכשיו אני עובד על הדבר הזה. אז נניח שבן אדם למד את הגמרות. יש מסכת, תעסקת בעניינים של התפילין, או יש כמה פרשיות בדבר הזה, והוא לומד את זה. ועכשיו הוא נכנס תוך כדי לימוד לכל מיני הלכות ותת הלכות וסברות של ראשונים, והוא מגלה שיש רבנו תם, יש רשי. יש, לפי השולחן ארוך יש איזה 70 פנים לדבר הזה. זאת אומרת שיש לך איזה כמעט 70 וריאציות של תפילין. כל מיני עניינים ושינויים שיש בהם. אז עכשיו, כשהוא מתחיל להתמצא בדבר הזה, והוא מתחיל להבין עם מה יש לו עסק, אז כמובן שקיום המצווה שהוא מקיים היא ברמה, מעבר להפרה הארץ, מעבר לקיצור שולחן ערוך. עכשיו נניח שהוא גם למד את המדרשים על הדבר הזה. אופה, המדרשים זה דבר שמכניס אותך לצד המטאפיזי של הדבר. עכשיו זה דרש. אתה מבין שם כל מיני סיפורים, כל מיני אגדות שמספרים עליהם. והסיפורים האלה הם בדרך כלל איזה משהו שמפעיל אצלך את התאים האפורים, והם מאירים את הנפש, וזה מקשר אותך למצווה, ואז אתה בצוותא עם מי שאמר והיה העולם. אז אתם מבינים מה הולך פה? זאת אומרת שהידיעה של האדם היא מקנה לו עומק בתפיסת יצירת האומנות שלו. וזה מה שאמרנו, כל אדם הוא אמן. עכשיו בואו נגיד מישהו גם למד קבלה, למד זוהר הקדוש, והוא יודע מה הספרים הפנימיים ביותר מספרים על התפילין. והוא מתחיל להבין כל מיני מדרשים תמוהים כמו, הקדוש ברוך הוא מניח תפילין. לכאורה. יש מדרש כזה, תמיד, וחזל מסבירים את זה. ומי שלמד פנימיות התורה, אז הוא מגיע לשם. עכשיו שהוא מניח תפילין, והוא יודע שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין. וואו, איזה מין דבר קורה לו, תמיד, הוא כבר חי בעולם, חוויה מיסטית, מה שנקרא. שזה כבר מעניין מאוד. אז עכשיו אני אומר, אז יצירת אומנות, כשזה בסרט או במוזיקה, אז כולם יכולים לתפוס איזה משהו בדבר הזה. אבל כל אחד מאיתנו, היצירת אומנות שלו זה החיים שלו עצמם. כן? וכמה שהוא מעלה את הרובד של היצירה הזאת, אז זה יותר מעניין. ותראו אותם, את האנשים האלה שמונים גדולים, החיים שלא קשורים לאומנות שלהם, בקשר, ביצירת הקשר עם בורא עולם וכו', זה לא מעניין אותם. לא מעניין, אתה לא יכול לדבר איתו בכלל, שום דבר חוץ מזה. הוא לא ירצה לדבר איתך. הוא לא שהוא לא מסוגל, הוא יכול. אבל זה, אתה משעמם אותו, אתה מן למה תספר לו? על מסי?
לדבר על אומן
שלו. על פרנק סינטרה? על מה, מה אתה יכול להגיד לו? אתה מבין? בעולם הזה, מה אתה יכול כבר לתת לו? הנשמה היא כזאת, אתה מבין שכל מה שאתה מביא לה מפה, זה כמו... כמו אותה בת מלך שהתחתנה עם איזה כפרי. אז מה הוא יכול לתת לה? גבינה שוויצרית, אחי, זה גבינה בשבילה. היא רגילה לחיי תרבות, אתה מבין, וזה. מה אתה יכול לתת לה? לרכב על סוס יפה? היא חיה בעולם אחר. כן, אז ככה זה המציאות של כל אחד מאיתנו. אז עכשיו, כשאתה בא להגיד מטבע ברכה, אז פה השאלה, מה אתה יודע על מה שאתה אומר? והרובדים של הידיעה בדבר הזה הם אינסופיים. וכל אחד יש לו דרך מיוחדת איך להגיד את זה, כי כל אחד יש לו נשמה אחרת. כל אחד מאיתנו, הנשמה שלו מנגנת על תדר אחר. יש נשמות כלליות, שהנשמות הכלליות, כשהוא אומר משהו, אז כל אחד מבין את זה, אבל הוא מבין זה לפי הנשמה שלו, כי הוא אמר איזה משהו שהוא כללי, מתאים לכולם. אז יש אנשים כאלה, דרך אז נדיר, כן? אנשים שיש להם מין שער רוח כזה, שהוא יכול לחשבן את העניינים האלה, טוב, בקיצור. אבל במציאות, כל אחד מאיתנו, יש לו איזה קטע, אתה מבין? ומה שאתה מברר, רק אתה יכול לברר. הרב עובדיה, אתה מבין? והבעל שם טוב ומשה רבנו, הוא לא יכול לעשות מה שאתה עושה. ככה, זה ברור. כי אתה באת לפה לצורך מסוים, לאיזה תיקון, שזה מה שאתה מתקן. וגדול הדור, עם כל הנשמה הכללית שלו, אולי הוא יכול להבין אותך, אתה מבין? אבל הוא לא יכול לעשות את התיקון שלך. אז עכשיו שאתה בא לברך עכשיו, תגיד ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, על איזה עניין שאתה מברך עליו, אז אתה צריך לדעת שזה אתה פה, והקדוש ברוך הוא בורא את העולם שלך. כן? כל העולם נברא אלי בשבילי, זה מציאות. הוא בורא את העולם בשביל שלך, בחוויה האנושית שמתאימה לבדיוק מה שאתה צריך לברר ברגע זה. ומתאים בדיוק לך, זה הדברים האלה אי אפשר להבין, אחר כך שהוא עושה את זה. אתה מבין, הוא נמצא במקום, יש שם, אני יודע, אצטדיון יד אליהו, מלא אנשים, כולם בהם נשמוע, אני יודע, איזה דבר תורה. והקדוש ברוך הוא בורא את הסיטואציה הזאת מתאימה לכל אחד ואחד שם. וכל העולם הזה, עם כל המיליארדים של אנשים שיש בו, זה הקדוש ברוך הוא בורא את זה בשביל כל אחד בדיוק לפי העניין שלו. וכל שכן, כמובן, נשמות ישראל שהם השפיץ של המציאות. כן? אז עכשיו, אז מה יוצא? אז יוצא שעכשיו אני מבין שאני צריך לברך. עכשיו בואו תשימו לב לאיזה דבר שבדרך אנשים לא שמים לב אליו. מה זה? קצת קצת דיברנו על זה באחד מהשיעורים הקודמים. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם בשביל שלך. מדויק מאוד. מפגיש אותך בדיוק עם מה שאתה צריך. אז עכשיו, כשאתה בא לברך, אתה אומר, ברוך אתה, אז אתה קודם כל צריך לזכור. ברוך. אני חי בעולם של מישהו שכל הכוונה של זה להוריד ברכה לתוך המציאות. להוריד ברכה ואור לתוך המגילת אסתר הזאת שאנחנו חיים בה. וזה אתה צריך לזכור. אז אני יש לי עסק איתו. ברוך אתה. אתה אמרנו זה הקבט אותיות שהקדוש ברוך הוא בורא בהם את העולם בכל רגע ורגע. הוא מסתכל בתורה והוא בורא את האלם. בורא את העולם, הוא בורא את האלם שלך. בדיוק על פי התורה שאתה למדת. אתה קולט את זה? לפי הדרך ארץ שאתה צריך, אם לא למדת תורה. כן? ועכשיו מה זאת אומרת? זאת אומרת, שאני אומר ברוך אתה, אז אני עכשיו מודיע שאני נזכר, אתה מבין, בקטע הזה, שאני בעצם מחובר לאיזה משהו שהוא מקור של ברכה עליונה מאוד מאוד. והוא כל יכול, והוא בורא את כל זה עכשיו בשדה שלי, בבמה של החיים שלי. וזה אתה. אתה הזאת אומרת שכל הכבט אותיות האלה, שכל המציאות בנויה בה, זה האלם שבו אני חי, זה הכל מופנה אליי, ואני יודע שזה ברוך, הדבר הזה. מה זאת אומרת זה ברוך? זאת אומרת, הדבר הזה הוא נועד בכדי להוריד ברכה. זה יכול להיות דבר נורא. מצד המציאות שלו. זה יכול להיות מלחמה, זה יכול להיות תאונות דרכים, זה יכול להיות מחלות, אבל לא, לא, לא. גם בן אדם שהוא חולה, הוא צריך לברך. הוא צריך לדעת שהמחלה הזאת זה סוג של ברכה, שהקדוש ברוך הוא זה שנתן את המחלה, והוא נותן את הרפואה, וזה הכל ממנו, וזה הכל מכוון בדיוק אליי לצורך איזשהו תיקון. שיכול להיות שאני לא רואה אותו, והייתי רוצה שזה יהיה אחרת. אבל אני יודע שמה שהוא עושה זה טוב. זה הברוך אתה. כן, וזה הברוך אתה הזה, זה משהו. זה אתה, פתאום מי שאומר את זה, כמו שאני אמרתי את זה עכשיו, הוא מקשר את עצמו לחוויה של החיים. והוא חווה את הרגע עכשיו, ברוך אתה באותו רגע, באותו עניין, וזה יכול להיות שהבן אדם הזה קרא לו איזה משהו מצער. אשתו ברחה מהבית. סתם, אני אומר, כן, משהו כזה. אז עכשיו, ועכשיו הוא רוצה לשתות כוס תה, להרגיע את עצמו. מה? ואז הוא נזכר, עושה לי, ברוך אתה שהכל נהיה בדברו, מה זה זה? איזה ברוך, החיים שלי בעשה. אתה מבין, אני חי בטירוף. רגע, רגע, רגע. מה זאת אומרת, האישה ברחה מהבית? האישה ברחה מהבית בגלל מה? בגלל שהיא מטומטמת? היא פוסטמה? מה קרה לה? אולי אני גם כן לא בסדר, והקדוש ברוך הוא הבריח אותה מהבית שלי בכדי לתקן לי את המידות, או משהו כזה. אז עכשיו הוא לא, זה לא שעכשיו פתאום הוא יהיה שמח, כמו איזה, לא. אבל הוא חוזר למודעות הנכונה. הוא אומר, ברוך אתה. כן, שאתה בורא את העולם בכל רגע ורגע, ואתה אוהב אותי, אפילו שאני טמבל. כזה טמבל שהאישה שלי ברחה מהבית. כן? ואתה בורא את הסיטואציה הזאת שהיא ברחה מהבית בכלל שאני אתפוס איפה אני חי, שאני אתעורר קצת, נרדמתי. שנתקן את המידות, תיחס אליה יפה, יאהב אותה אולי גם כן קצת אם אפשר. כן? אז גם הברכה פה היא בהתאם לסיטואציה שהקדוש ברוך הוא בורא, ובכל רגע שאתה מברך אתה צריך לזכור את זה, על מה אני מברך, מה הסיפור פה. ולפעמים בן אדם תופס את זה בהקשר הרגיל הזה, כמו שאמרתי עכשיו, שהוא פתאום מרזיר את הקטע הזה, וואי, אשתי ברכה מהבית, ואני צריך לברך את הקדוש ברוך הוא על זה, שהוא מתקן אותי, עם כל הצרות שיכול להיות שנלווים לדבר הזה. כן? אבל בוא נגיד סתם, פשוט יותר, כן? זה לא כל כך פשוט, כן? אבל בוא נגיד, מישהו עכשיו נזכר. אנחנו חיים בעולם שאוטוטו מתחילים לחסן את הילדים, והחיסונים האלה זאת אומרת להרוג אותם. יכול להיות שלא מיידית, אבל זה סופו של דבר זה הכוונה. אז אני חי בעולם שקוראים בו דברים נוראים. הולכים להרוג את הילדים. אז מה, ימותו הילדים ואנחנו נמשיך לחיות ככה, רגל לרגל, נשתה כוסה, נעשה סיגריה? לא. אם יגיע המצב הזה, כבר התחילו לחסן ילדים. כבר חיסלו, אני לא יודע כמה, מאלה שמעל גיל 11. וכשזה יגיע לילדים בני 5, וואו. ואלה בני 2, אני לא יודע אם זה יגיע לשם, מכיוון שאני לא יודע אם אנחנו נהיה... עוד הולכים על הרגליים. למה הקדוש ברוך הוא יזחיל אותנו, למה הוא לא ייתן שיפגעו בילדים שלו כל כך מהר. וגם צריך לדעת שאלה שנפגעו מהחיסונים, ויכול להיות שימותו 100,000 ילדים. אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד מספרים גדולים, אבל נניח שיקרה דבר כזה, אז אתה צריך לדעת, גם זה מחושבן. מה זאת אומרת זה מחושבן? מחושבן זאת אומרת, אף אחד לא יכול לפגוע במישהו אחר סתם. ואם מישהו פגע בו, זאת אומרת שישב בית דין של מעלה והתיר את הדבר הזה. כי כל מהלך שקורה בעולם הזה, הוא מושגר, עד הסוף. בצורה שאי אפשר לתאר אותה. והקדוש ברוך הוא רוצה ממך שאתה תבין שהעולם הזה עולם שלו, ואם נגזר על 100,000 ילדים למות, אז הנשמות האלה באיזשהו צורה יהיה להם תיקון בזה. ויבוא זמן שעל הזמן הזה כתוב שיחופש עוון ישראל ואיננו. מה זאת אומרת? זאת אומרת, עכשיו אנחנו נמצאים בתוך מגילת אסתר, בחושך, אז אתה לא רואה מה באמת קורה, רק אתה צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא מנהל את העסק הזה, והוא עושה את זה לטובה, והוא אוהב את העולם הזה מאוד מאוד. וכל העולם הזה בעצם סיפור אהבה, לפעמים נוראי, אבל זה כך. גם כשקורים דברים קשים. וברגע שנפטר הסיפור של האלם, ונותנים לנו לראות מה באמת הקדוש ברוך הוא עשה פה, אז פתאום אתה קולט שהכל באמת היה טוב. זה כמו שהיה סיפור עם רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. זה שהוא, לפני שהוא נפטר מן העולם, הוא אמר לחסידים שלו, הוא אמר, תדעו לכם, אל תצטערו שאני הולך, כי הוא ידע מה יקרה, הוא ידע שאם הוא הולך, פה כולם ייכנסו לעמוק, לפחד, כאילו האור של החיים הלך. הוא אמר, אל תפחדו. הוא אומר, למה תדעו מה אני הולך לעשות? אני עולה למעלה, אני הולך לעשות להם הפגנה. אני לא נכנס לחלק שלי בעולם הבא, לא זז מטר, עד שהקדוש ברוך הוא לא שולח גאולה לעם ישראל, שכבר נמצא 1,700 שנה, 1,600 שנה, תבין, בגלות נוראית. וסבלו סבר שזה ודאי כפרת עוונות ויש מקום לגאולה. ובאמת שהוא נפטר כך היה. אז החסידים שלו, הם זכו מה הוא אמר להם, והם הלכו עם הדבר הזה, ולא נתנו למציאות של הוואקום הזה שנוצר כשהוא הסתלק, לפגוע בהם. וככה עבר שבוע, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, אחרי שנתיים לא בא, אמרו, רגע, מה הוא דיבר? אז אחד מהם עשה שאלת חלום. כן, יש כאלה יהודים לעשות דברים כאלה. והביאו לו את הנשמה של רב לוי יצחק. והוא אמר לו, תגיד לי, מה שאמרת, איפה זה? אז הוא אמר לו דבר כזה. הוא אמר, תראו לכם, תדעו שאני, מה שאני אמרתי, עשיתי. אני באתי לעולם העליון, פתחו לי ישר, ליוו אותי, נשמות אדירות, מאברהם אבינו, משה רבנו, אדם הראשון היה שם, אל תשאלו. אמרתי, אני לא הולך עם כל אלה. אמרו לו, מה זה אתה לא הולך? מלווים אותך עכשיו לחלק שלך שמה. אמרו לו, לא, אני פה, לא זז. אמרו לו, למה? הוא אומר, עד שהקדוש ברוך הוא, ככה אמרתי להם, לא מביא את הגאולה, אני לא זז מפה. טוב, אמרו, זה עוד לא מאופס על העניינים, אתן לו קצת להירגע. וראו שהוא מתעקש. הוא אמר, תדעו, אני לא, אני אמרתי, אני אעמוד על הדיבור שלי עד הסוף. שלחו לו כמה נשמות של צדיקים גדולים מהדורות הקודמים. אמרו לו, בוא'נה, מה אתה עושה? ניסו להסביר לו וזהו. אמר, תשמעו, אתם יותר חכמים ממני, בהרבה, אבל זה לא מעניין אותי. אני יודע מה עם ישראל עבר, גאולה אני רוצה עכשיו. ואם לא, אני לא זז. הביאו לו את הנשמות הכי גדולות, ואיפה הוא לא מוכן לשמוע מאף אחד. הוא אומר, אחרי כמה זמן, שראו שאני מתעקש מאוד, בא אליי איזה מלאך מהעולמות הגבוהים ביותר. והוא אמר לי, לוי יצחק, אני לא בא להגיד לך שתשנה את דעתך, אני רק רוצה להראות לך משהו. הוא אומר, מה אתה רוצה להראות לי? הוא אומר לי, אני מראה לך, אתה יכול לחזור לפה טיק-טק, אני לא מחזיק אותך, מבטיח לך, לא מחזיק אותך לשום דבר. הוא אמר לו, בסדר. הוא אומר, הוא העלה אותי. העלה אותי ברמת המודעות, לנקודה שפתאום אני קלטתי שהכל טוב. הוא אומר, אני ראיתי את העולם מאיזשהו מקום, ששם הכל טוב, והכל טוב זאת אומרת, תסתכלו מה קרה בגזרות תח ותת ומה קרה באושוויץ, הכל גן של ורדים. הוא אומר, ככה ראיתי את זה. ואז אמרתי, אז למה שאני אשנה את זה? ואז הסכמתי. ככה הוא מספר. אז אני אומר גם על העולם שלנו. עכשיו אנחנו חיים בעולם. משהו נוראי, לכאורה, אתם מבינים? יש לנו משרד בריאות, נשלט על ידי אולימינטי. ראש ממשלה, בובה על חוטים, משטרה, מי שזוכר את קרדי, יש לנו איש מאפיה. מנובל ברמות על, שוטר איש מאפיה. אין, יש לו קשרים עם מאפיה, מה זאת אומרת? זה... ואנחנו נמצאים במין משטר כזה, שאף אחד לא שפט אותו על זה. אין, הוא יצא הביתה ככה. פנסיה מכובדת מאוד. כיירה לי. בקיצור, זה העולם שאנחנו חיים בו. עולם שהולכים להרוג בו את הילדים. וכולם יודעים את זה. לא כולם יודעים את זה. יש כאלה שהם ב... רמה של טמטום וחוסר מודעות, שהם חושבים שזה חיסון. אבל אנחנו יודעים את זה, ואף על פי כן אנחנו די רגועים. אז אני אומר לך, אל תהיה רגוע. למה? כי אתה לא יודע מה זה הולך. כי ברגע שעושים מעשה כזה, ולא קמה התקוממות, ואנשים לא עושים איזה משהו, אז כנראה הם צריכים טיפול בשורש. היותר עמוק מילדים, אני לא יודע מה זה, אבל זה משהו כואב. כן? אז מה אני בא להגיד? אני בא להגיד שאף על פי שאנחנו חיים בעולם כזה, אז מישהו אומן, אז הוא יודע שזה הקדוש ברוך הוא עושה את כל זה. וגם זה יצירת אומנות. וגם זה פלא פלאים. בתוך הדבר הזה אני צריך לא לאבד את השמחה שלי, לא לאבד את הצמיחה שלי, שמחה וצמיחה הולכים ביחד. לא לאבד את הקור רוח. לדעת שהקדוש ברוך הוא בעל הבית על הכל, וזה מה שאתה אומר. ברוך אתה, השם, שהכל נהיה בדברו, זה הכל זה דיבורים שלו. וזה המודעות, זה, אני, מה שאני בסך הכל מנסה זה להדגים את, את, את הבחינה של מודעות, איך זה עובד. כדי שלא נהיה מוציאים שם שמיים לבטלה, סתם, כאילו מקשקשים. זה, אנחנו, יש לנו צורת מדבר, לא צורת המקשקש. וכמו שאני אומר, זה כל אחד צריך שייך את זה לחיים שלו. כי אתה מברך, אתה מברך בדיוק באותה סיטואציה שהקדוש ברוך הוא העמיד אותה. הוא העמיד אותה בדרך שלך. אתה הולך בשביל שלך, ובשביל שלך אתה צריך לברך. השם יזכנו. עד פה.
אמן ואמן.